ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו מסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, שם כתבנו חילוק בין מודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל. אנחנו נסביר ונרחיב. אנחנו מדברים כמובן בתחום הנדרים, אדם שרוצה למנוע מחברו ליהנות ממנו, או הוא מסגנן או מנסח את הנדר שלו: אני מודר, אני מדיר ממך ליהנות, הנאה או מאכל. יש הבדל, והמשנה תציין את הבדל. למה דריסת הרגל, דבר שכל כך מזערי, נאסר במודר הנאה? עכשיו המשנה: אין בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל, אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושים בהן אוכל נפש. לפני שנתקדם, רציתי רק לציין שזה המשך הסדרה של המשניות שפותחים בפתיחה אין בין. התחלנו בדף וב עמוד ב, שזה היה נוגע לעניין מסכת מגילה, אין בין אדר ראשון לאדר שני, ואנחנו המשכנו משם, וכבר ראינו במשנה כזאת בעניין אין בין שבת ליום טוב אלא אוכל נפש בלבד. וכאן אנחנו ממשיכים עם נושאים מגוונים, והמכנה המשותף ביניהם זה הפתיחה הזאת אין בין. בכל אופן, במשנה שלנו ראינו שמי שמדיר הנאה מחברו, או לחלופין מקבל על עצמו לא ליהנות מחברו, והוא מנסח את זה בלשון הנאה, שהוא לא רוצה ליהנות או לא רוצה לקבל ממנו מאכל, זה המודר ממנו מאכל. ההבדל ביניהם הוא האפשרות לעבור רגלי בשטח של החבר, לדרוך, לדרוס, לדריסת רגל, למשל לקצר דרכו דרך החציר של חברו, והשתמשות בכלים שהם אינם כלי אוכל נפש, למשל לשאול ממנו מספריים או פטיש, שהם כלים אבל לא בהכרח כלי אוכל נפש שלו, כמו קערות וסירים. רש"י כותב בשורה שלישית: וכלים שאין עושים בהן אוכל נפש מותר להשאיל למודר מאכל, ודווקא במקום שאין מזכירים כיוצא בהן. אבל במקום שמזכירים כיוצא בהן, תנן בעדיה דאסור, גם אם מדובר במודר ממנו מאכל. למה? דכל הנא שאם לא יענהו זה היה מחסר בפרוטה, כלומר הוא היה צריך להוציא כסף כדי לזכור פטיש. הנאת מאכל היא, זה מכניס את הכלי הזה לתחום הנאת מאכל, שהרי הוא היה אותה פרוטה לקנות במאכל. ושוב פעם, אם מדובר במקום שמזכירים כלים שלכאורה אין בהם משום אוכל נפש, והמודר מאכל רוצה לקחת, להשאיל כלי כזה, זה יהיה אסור, זה יהיה עובר על הנדר, כי הכסף שהוא חוסך בהשאלת הכלי במקום שאחרת היו מזכירים אותו, הכסף הזה היה זה כסף שהוא עכשיו, בגלל שהוא חסך אותו, יכול לקנות בו מאכל. ולכן זה מכניס את הפטיש והמברג וחיות בהם לתחום הנעת מאכל. הגמרא עכשיו, הגמרא מדייקת ממה שכתוב במשנה, העניין כלים שעושים בהן אוכל נפש, זה וזה שווין. תן אם מדובר במודר הנאה מחברו, או מודר ממנו מאכל. יהיה אסור להשאיל ממנו כלי כזה, או כלי שעושים בו, בהן אוכל נפש, סיבים, קערות וכדומה. דריסת הרגל במשנה נאמר שזה הבדל בין מודר הנאה, אז אסור לדרוס על בשטחו של החבר, אבל אם היה מודר ממנו מאכל, יהיה מותר לדרוס, לחצות בשטח של החבר. הגמרא אומרת, הלא קפתי אינשי, למה אם מדובר במודר ממנו הנאה, יהיה אסור לדרוס, לחצות רגלי בשטח? הרי זה לא דבר שאנשים מקפידים. אמר רבא, המני, המשנה שלנו, רבי אליעזר, אמר, ויתור אסור במודר הנאה. אנחנו נלמד רש"י, ויתור, דבר שהיה מבטל לכל אדם ואינו מקפיד עליו, אם מדובר במודר הנאה, זה כבר, איך נגיד, זה מגביר את הדבר שאחרת אנשים לא היו מקפידים עליו, והופך אותו לדבר ממשי בעיני המדיר. המשנה, אין בין נדרים לנדבות. אנחנו משמשים במילים שהם די כלליים, אבל הביטוי העיקרי לדעתי, או בוודאי המקור לדברים האלו, זה בתחום הקורבנות. אז יש אדם שנודב קורבן ויש אדם שנודר קורבן. אז אין הבדל ביניהם, אלא שהנדרים חייב באחריותן ונדבות אינו חייב באחריותן. אם אדם אמר, הרי עליי עולה, למשל, ואז הפריש קורבן לשם, הפריש בהמה לשם קורבן עולה, ומת הבהמה, הוא צריך בכל זאת להביא בהמה אחרת, במקומו. כי בנדר אתה מקבל אחריות. אתה אמרת, הרי עליי. נראה את זה בגמרא, אבל אם אדם אמר, הרי זו או הרי זה עולה ומת הבהמה, הוא לא חייב להביא אחר במקומו. לעניין בעל תאחר, הגמרא מדייקת שוב פעם, והיא תעשה דיוקים לאורך כל המשניות האלו, אחרי שהמשניות אומרים אין בין, אז נותן קר פורה לדייק. אז, אבל לעניין אחר, אין הבדל. אז פה אין הבדל בין נדרים ולנדבות לעניין בעל תאחר. לעניין בעל תאחר זה וזה שווין. מה זה בעל תאחר? מבחינת הגדרה מדויקת, אנחנו כבר למדנו במסכת ראש השנה, יש הרבה דעות בעניין הזה, מתי אדם עובר על בעל תאחר. אבל כשמו כן הוא, לכל השיטות יש זמן, שאם עברת על הזמן הזה, אתה עברת על האיסור, לא תאחר לשלמו, בין אם זה מדובר בשלושת הרגלים, או שלושת הרגלים כסדרן, או רגל אחד וכדומה, כל אחד לפי שיטתו. אבל בין אם מדובר בנדר, בין אם מדובר בנדבה, אדם עובר, אם הוא מתמהמע מלהביא את הקורבן, הוא יכול להגיע לידי האיסור בעל תאחר. תנן התם, איזהו נדר? האומר הרי עליי עולה. איזהו נדבה? האומר הרי זו עולה. ומה בין נדרים לנדבות? נדרים מתו או נגנבו או עבדו. כלומר, אחרי שאדם נדר, הוא הפריש בהמה, והבהמה מתה או נגנבה או נעבדה. חייב באחריות הנדרות, חייב להביא קורבן אחר במקומו. נדבות, אם הוא אמר הרי זו עולה, מתו או נגנבו או עבדו, אינו חייב באחריותן. מנהני מילי, מה המקור להבדיל הזה? דתנו רבנן, ונרצה לו לכפר עליו. רבי שמעון אומר, את שעליו חייב באחריותו, ואת שאינו עליו אינו חייב באחריותו. מהי משמע? מה הבסיס לומר שבגלל שכתוב עליו זה קבלת אחריות? אמר ויצר בעבדים, מכיוון שאמר עליי, כמן דטעין הכתפי דם, זה כאילו הוא סוחב את הדבר על הכתף שלו, כלומר עד שהוא יביא זה מונח עליו, ואם קורה משהו, כלומר הוא לא הביא אותו, אבל מאחר שהוא אמר הרי עליי, זה כמו זה על הכתף שלו, על זה נקרא זה מאמס, מאור, כובד שהוא לא יכול להתפטר ממנו עד שהוא ממש מביא בהמה. זה קבלת אחריות. הרש"י, דיבור המתחיל, את שעליו חייב באחריותו. אנחנו הזכרנו את זה בגמרא על בסיס הפסוק, ונרצה לו לכפר עליו. הכי דרש לי לקרב, נרצה לו נדרור, מתי הוא מרצה לו, לכשיתכפר בעין אביה נרצה, אבל מקמי כפרה לא נרצה. אם הוא לא מביא כפרה וכמה זה הקרבת הקורבן, לא נרצה. ובאיזה קורבן? אמרתי לך, באותו שעליו, את הקורבן שהוא עליו, והיינו עליו דקרה. עוד פעם, ונרצה לא לכפר עליו. הכל סביב המילה עליו, וזה מלמד על קבלת אחריות, בגלל שהוא אמר הרי עליי, עליי זה קשור למילה עליו. אבל אם הוא אמר רק הרי זו, זה סיפור אחר. משנה, והנושא שכתבנו בשוליים, הבדל בין זב הרואה 2 לזב הרואה 3. אנחנו מדברים על אדם, זכר, גבר, שיוצא ממנו נקרא לזה הנוזיל הזה, לא להתבלבל בין זב לקרי, הם שני דברים שונים. אנחנו לא כל כך מכירים המציאות של זב בזמן הזה. בכל אופן, יש זב שרואה שתי ריאות, דיינו יכול להיות שתיים ביום אחד, או שני ריאות יום אחר יום, שני ימים רצופים. ויש גם הגדרה נוספת, זב שרואה שלוש ריאות, או שלוש ביום אחד, או בשלושה ימים רצופים זה אחר זה. אז מה ההבדל בין זב שרואה שתי ריאות וזב שרואה שלוש ריאות? ההבדל, נקרא את זה עוד פעם, אין בין זב רואה שתי ריאות לרואה שלוש, אלא קורבן. אם הוא ראה שתי ריאות, נכון, הוא צריך לשמור שבעה ימים נקיים, בלי שום יציאה, בלי שום ריאה, אבל בסוף אותם שבעת ימים הוא טובה והוא נהיה טהור. אבל אם מדובר בזב שראה שלוש ריאות, בנוסף לשבעה ימים שהוא צריך לשמור שבעה ימים נקיים, ביום השמיני הוא מביא קורבן. אבל, אז אמרנו, זה כל ההבדל. הגמרא מדייקת לעניין משכב ומושב, וספירת שבעה, זה וזה שווין. משכב ומושב הם כלים שמיועדים או לשכיבה כמו מיטה, מושב כמו כיסא, יש עוד דוגמאות, וזב שיושב עליהם, הוא הופך אותם להיות תמאים, תמאי מדרס, והם יכולים אחר כך לתמות אדם. ויש את הדין של ספירת שבעה שהזכרנו מקודם, שניהם זהב שראה שתי עיריות או זהב שראה שלוש עיריות, הם שווים. מנע אני מילי שהם שווים לתומה ואין שווים לקורבן. אז זה השאלה, מנע אני מילי דתנו רבנן. ויש כאן ברייתה עם סימון, יש צורת מאויין, ובשוליים מול כתב נתחת הכותרת מבנה רב סימאי, וגם אחר כך המילה מזובו, סימון הנצרך בהמשך הגמרה. בעוד כמה שורות אנחנו נראה שימוש בצורת משולש, והוא מבליט את המילה ואימר, כמו בסוגיות אחרות אומרים ואימה, הם הצעות חילופיות. הגמרה, שאלנו וכאן מקודם נעני מילי שזהב בעל שתי עיריות וזהב בעל שלוש עיריות הם שווים לתומה ואינם שווים לקורבן. דתנו רבנן, רבי סימאי אומר, מנה כתוב שתיים וקורו תמי, שלוש וקורו תמי. רבי סימאי מתייחס לפסוקים ורשי מביא אותם, נלמד את רשי ביחד. למטה מכאן רשי, מנה כתוב שתיים בויקרא פרק ט"ו פסוק ב', ואיש כי יהיה זב מבשרו זובו תמי הוא. אז יש בפסוק הזה זב וזובו, זה שניים, הרי שתי זיבות מנויות כאן וקראו תמי, כתוב בפסוק תמי הוא. שלוש, ממשיך רשי וקראו תמי, זה פסוק ג', כתוב וזאת תהיה תומתו בזובו רר בשרו את זובו או הכתים בשרו מזובו, הרי לך שלוש וקרו תמי. מה כתוב? תומתו היא. נחזור לגמרה, הכיצד? יש שתי ריות והוא נקרא תמי, שלוש ריות ונקרא תמי, ההפרש או ההבדל ביניהם שתיים לתומה, על ידי שתי ריות זה קובע שהוא תמי, ושלוש זה לקורבן. הגמרא שואלת ואימר שתיים לתומה ולא לקורבן, שלוש לקורבן ולא לתומה, שאם הוא יהיה אם הוא יראה שלוש ריות זה מחייב אותו לקורבן אבל לא מתמי אותו. רשי כותב ולא לתומה חמורה אלא כבעל קרי בעלמה. בעל קרי הוא סוג של תומה, זה נקרא תומת ערב, ולא מעבר לכך. אז אולי כך יש ליישב את המספרים. הגמרא ממשיכה, אמרת איך הוא דוחה את ההצעה הזאת, עד שלא ראה שלוש ראה שתיים, איך אתה יכול להגיד ששלוש הוא ולא לתומה? הרי שלוש הוא עבר את השתיים, כבר בשתיים נהיה תמי תומה חמורה. מה זה תומה חמורה? תמי לשבעה ימים, אז פשוט ששלוש הוא תמי לשבעה ימים. ואימר שתיים לקורבן ולא לתומה, שלוש אף לתומה. אולי נגיד כך ששתיים מחייב אותו להביא קורבן אבל לא מחייב אותו לשמור שבעה ימים, שבעה נקיים, שבעה ימים בלי שומריה. שלוש, בנוסף לקורבן, גם תומה חמורה. הגמרא דוחה, לא סגא דאיתך. אל תעלה על דעתך שבשתי עיריות הוא לא יהיה תמי. דתניא, הפסוק אומר, וכיפר עליו הכהן לפני השם מזובו, מקצת זווין מביאין קורבן ומקצת זווין אין מביאין קורבן. אני רק רוצה לחזור שבהצעה האחרונה אמרנו ששתיים הוא יהיה לקורבן ושלוש גם לקורבן, רק בנוסף לזה תומה חמורה, אבל לפי ההצעה האחרונה שתיים ושלוש שניהם מביאים קורבן. עכשיו אנחנו דורשים פסוק שכתוב בו מזווה, וכאן אומרים מקצת זווים מביאו קורבן, מקצת זווים אין בין קורבן. הקצר ראה שלוש מביא, שתיים אינו מביא. כאן כתכבנו אינו מביא, כי זה בעצם הדחייה להצעה האחרונה שאמרנו שתיים לקורבן, פה שתיים לא, אינו מביא, אינו מביא קורבן. או אינו אלא ראה שתיים מביא, ראה שלוש אינו מביא. אז כמר גם זה דוחה עמוד עד שלא ראה שלוש ראה שתיים. אם אתה אומר שכבר בשתי ראיות מביא קורבן, אז אם הוא ראה עוד אחד, מה הוא לא יביא קורבן? זה לא יכול להיות. אז בינתיים יש לנו דרשת רבי סימאי שדרכו ראינו הבדל בין שתי ראיות לשלוש ראיות, וגם יש לנו מזווה שמחלק בין שתי ראיות לשלוש ראיות. למה שני מקורות לאותו דבר? ואיצטריך דרבי סימאי ואיצטריך מזווה. תהי מדרבי סימאי, אם היה לי רק המקור שהביא רבי סימאי. אתם רואים עכשיו אגב שעם הסימונים המעוינים אפשר בקלות לנווט את להתייחס לדרשה של רבי סימאי תהיה, והדרשה השנייה מזווה. אז אם היה לי רק רבי סימאי, הווה אמינא כי קושיין, הייתי חושב שיש ללמוד כמו הקושיה שלנו, דהיינו שתיים לקורבן ולא לטומאה. וזה ראינו במשולשים למעלה, ששתיים לקורבן ולא לטומאה, ושלוש אף לטומאה. כמה שמלן מזובו, שרק ברא שלוש מביא קורבן, לא בראה שניים. והיא מזובו לא ידענה כמה ראיות, רק כתוב וחיפה לה בכהן לפני השם מזובו, אבל אין כאן התייחסות למספר ראיות. כמה שמלן דרבי סימאי, ששם ראינו התייחסות למספר ראיות. רשי כותב בסוף שורות הקצרות, לא ידענה כמה ראיות, היי מקצת, מה שמעיקה לא ידינן מה היא, היא שלוש וארבע או שתיים ושלוש. אז בסיכומו של דבר יש צורך לדרשה של רבי סימאי ולדרשה שלמדנו מהמילה מזובו. ממשיך הגמרא, והשתה דאמרת מי זובו לדרשה, אותו פסוק בויקרא פרק תדבב פסוק תדבב שראינו מקודם, הוא בא לדרשה כמו שלמדנו. יש עוד פעם מופיע מילה מי זובו, וזה בויקרא תדבב פסוק יוד גימל, וכי יתאר הזב מי זובו מי דרשת בי. יש בשוליים שלנו בגמרות המסומרת השעס עזר, הוספנו את הפסוק בשלמותו, נקרא אותו ביחד. וכי יתאר הזב מזובו, וספר לו שבעת ימים לתורתו, וכיבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים ותאר. אז המילה מזובו בפסוק הזה, מה ניתן לדרוש ממנו? הגמרא עונה, ההוא מבעי אלי לחדתניה. וכי יתאר הזב לכשיפסוק מזובו, כלומר הוא לא תובל לפני הספירה, אלא לכשיפסוק הוא יספור את הימים הנקיים ואחר כך תובל. מזובו, מה זה מלמד? ולא מזובו וניגו. אם אדם היה גם זב וגם היה מצורע, התהרה מזיבה לא מחייב שהוא יהיה מתוהר גם מהצורעת. נסתכל ברשי, אז הוספנו כוכבית באמצע השורה הראשונה בשורות הכי רחבות, מזובו ולא מזובו ומניגו, שאם היה זב ומצורע, הוא פסק מזובו ולא נתרפא עדיין מנהיגו. וספר, כלומר תשיבה עניקים, אין אומרים לו אין ספירה זו נקיות עד שיתאר אף מנהיגו, אלא מונה והולך מיד ועולה לו לספירת זוב ולכשיתרפא מצרתו, זה תהליך נפרד, נקרא לזה כך, יטבול מיד תבילה ראשונה של מצורע, והיא עולה לו לתפילת ניגו וזובו, ונתאר מלתמי משכב ומושב ולתמי כלי חרס בעצת כדין זב. זה את סוג של תומה שמיוחד לזב, ומאחר שמה שהוא ספר את הספירה לזוב וגם נתרפא מצורתו, התפילה הראשונה יועיל לגמור לתאר אותו מתומת מלתמי תומת עסת. תומת עסת במילה זה שהזב גורם לצוזת כלי, כלי חרס, גם אם הוא מכיל משהו, התחולה שבתוך הכלי חרס שנטמע בעסת נטמע. זה דין מיוחד לזב. ואף הפי שצריך לספירת שיבה לצורתו לעניין אכילת קודשים ותבילה שנייה כדכתיב במצורע, ורחץ מים ותאר, ואחר יבוא אל המחנה, וישב מחוץ לאור עלו שבעת ימים, והיה ביום השביעי יגלח את כל שרו וכו', ורחץ את בשרו במים וכו'. כל אלו, כל הציטוטים האלו הם מיוחדים למצורע. אהני, תפילה כמיתה, לתארו, לאותו שהיה גם זב, מלתמי משכב ומושב וכלי חרס בהסת. אנחנו נחזור להגמרה. מזובו וספר לימד על זב בעל שתי ריות שטעון ספירת שיבה. והלא דין הוא, למה צריכים פסוק, אם מתמה משכב ומושב, אם הבעל שתי ריות, זב בעל שתי ריות מתמה משכב ומושב, לא יהיה טעון ספירת שיבה? בתמיהה. מאחר שאנחנו יודעים שגם אם הוא בעל שתי ריות הוא מתמה משכב ומושב, אז פשוט שהוא יצטרך לספור שיבה. אז למה לי פסוק על כך? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שומרת יום כנגד יום תוכיח. יש מצב שמה שמתאמה משכב ומושב, אינו תאונה ספירת שיבה, שומרת יום כנגד יום, זה תאומה אצל נשים אחרי שהאישה סימה את נקרא לזה ימי נידה, היא נכנסת ל-11 ימי זיבה. באותם 11 יום אם היא תראה דם, אנחנו מדברים על נשים, אז היא תמאה אותו יום, וביום השני היא צריכה לשמור אותו נקי מדם. היא נקראת באותו יום שני שומרת יום כנגד יום. ומה דינה באותו יום שני שמתאמה משכב ומושב, ומה אינה תונה ספירת שיבה? הדין של ספירת שיבה אצל נשים מדורייתא זה רק אם היא רואה דם במשך 3 ימים רצופים, ואז זה מחייב אותה לשמור שבעה נקיים. שוב פעם, מה שאמרנו זה מדין דורייתא. אנחנו גם לא הרחבנו ולא נתנו הרבה רקע. אנחנו בתקווה שאתם מכירים את הסבב הזה של שבעה ימי נידה ואחר כך 11 ימי זיבה. זה לגבי נשים, ורשי נוגע בזה ממש בנגיעה קלה, כך רשי בשורה הראשונה אומר, הרואה יום אחד או שניים בתוך 11 יום שבין נידה לנידה, מונה יום אחד ותובלת בו ביום, כלומר היא תובלת ביום השני שהיא מונה. זה מוכיח. אז מכאן רואים שבגלל שמתאמין משכב ומושב, זה לא מחייב ספירת שיבה. נמשיך בגמרא, ויאף אתה אל תטמא על זה, על זהב בעל שתי ריות, שאף הפי שמתאמן משכב ומושב לא יהיה טעון ספירת שיבה. תלמוד לומר, לכן צריך את הפסוק ללמד על כך, מזובו וספר, מקצת זובו וספר. לימד על זהב בעל שתי ריות שטעון ספירת שיבה. אמר לי רב פאפה לאביי, מה ישנה היי, מה שראינו בויקרא פרק ט"ו פסוק י"ג, מי זובו דמרבי בי זהב בעל שתי ריות, כלומר לספירה. המילה מי זובו מאפשר לנו לרבות גם בעל שתי ריות, לא רק שלוש ריות, גם בעל שתי ריות לספירה, ספירת שיבה נקיים. ומה ישנה היי בויקרא ט"ו, פסוק ט"ו, שגם שם מופיע היי מזובו, אני קורא עוד פעם, ומה ישנה היי מזובו שבפסוק ט"ו, דממיית בזה בעל שתי ריות, אמרנו, מקורבן. אז אותו מילה, במקום אחד הוא מרבה, במקום אחד הוא ממעט. תשובה, תשימו לב, יש כאן סימון של תשובה ארוכה. בעצם התשובה היא קצרה, והמשך השורות עד המשנה שמנו בסוגיים. אנחנו נסביר עוד מעט. אמר לי, אביי עונה לרב פאפה, אי סלקה דייתך אי, מה שבפסוק י"ג, למעוטי ודעתה, למעט בעל שתי ריות שלא צריך ספירה, לשתוק רע מיני, הפסוק לא, צריך, לא היה צריך להזכיר בכלל מזובו. כלומר, מהחטאתי לן, מעיניין לנו, שהוא צריך ספירה. לא היינו עולים על כך מעצמנו. אז אם המטרה הוא להגיד שהוא לא צריך ספירה, לא היה צריך להזכיר בכלל מזובו בפסוק. עצם זה שכתוב בפסוק י"ג מזובו, זה מראה שיש לרבות אותו לספירת שיבה נקיים. אנחנו הוספנו מכאן עד המשנה, בערך ארבע שורות של גמרא, סוגריים, וכתבנו בשוליים, הסוגריים אינם לשם דילוג, כאילו אם הם מדלגים מגיעים למשנה, אז הם לא למטרת דילוג כמו רוב הסוגריים שלנו בש"ס עוזר, אבל פה אינם לשם דילוג, אלא מראים. דעד כאן תשובת אביי, והוא נשאר עד המשנה. בתוכם יש ניסיונות להקשות על תשובתו, עם הסימון הזה, צורת בית, אבל בכל פעם נדחה, וזה הצורת בית הפוך. וגם כתבנו בשוליים מימור, תחת הכותרת מבנה, וכתבנו בתוך הסוגריים, הצורת בית היא מבליט, באה להבליט וכי תימה, על ניסיונות, וכי תימה ניסיונות להקשות על התשובה שנתן אביי לשאלת רב פאפה, הבית עם השפיץ למטה, דחיות, וממילא לחזק התשובה של אביי. חזרה לגמרא, וכי תימה, אמא, אמרנו ש מהחטאתי דילן שיהיה צורך בספירה, כלומר מעצמנו היינו אומרים לא צריך ספירה על אותו בעל שתי ריות, וכי תימה עתיה מדינה שכן צריך ספירה. אמרנו שהזכרנו מוקדם יותר שאם הוא מתאמה משכב ומושב ודאי הוא יצטרך לספור שבעה נקיים, על זה אנחנו דוחים, שומרת יום כנגד יום תוכיח. ולא הייתי לומד ספירה מדינה, מדינה כלומר מאותו קל וחומר, לכן, אם לא הייתי לומד ספירה, אז אני לא צריך פסוק למעט. וכי תימה, היי מבי אלי, מי זובו, בכל זאת אני צריך את הפסוק, ולא מי זובו ומי ניגו, וזה המטרה של הפסוק, ולא בא לרבות זהב בעל שתי ריות לספירה. אם כן, אם המטרה הוא רק לדרשה הזאת שהזכרנו מקודם, שלא צריכים להמתין עד שיתרפא מניגו כדי לספור שבעה נקיים לזיווה, לכתוב כך, וכי יתר הזהב ולשתוק מי זובו למה לי. אם היינו, אם המטרה של הפסוק הוא רק ללמד מי זובו ולא מי זובו וניגו, היה מספיק לכתוב וכי יתר הזהב. מה שהתורה עשתה היא הוסיפה את המילה מי זובו, לימד על בעל שתי ריות שטעון ספירת שבעה. המשנה, אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופלימה. מה זה מצורע מוסגר? זה חלק מתהליך הבירור אם המצורע הוא באמת מצורע גמור, אז הוא נסגר למשך שבוע ועוד שבוע, כפי שמפורט בתורה. אנחנו לא ניכנס לפרטי הפרטים, אבל זה שלב מסוים, שלב מוקדם בקביעת המצורע כמצורע. מצורע מוחלט זה אחרי שהוא הביא סימנים ש הצורת הוא צורת גמורה, אז הוא יושב מחוץ למחנה וממתין עד, וזה לא קשור לימים, זה קשור להיעלמות הסימני של הצורת. אז אחד הוא נקרא מוסגר ואחד נקרא מוחלט, ההבדל ביניהם אלא פריעה ופרימה. רש"י מצטט את הפסוק, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע. הפרומים זה קריאת הבגד, וראשו יהיה פרוע זה גידול שיער, שייתן לשיער שלו לגדול ולגדול. אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט. הזכרנו את שני הקטגוריות לפני כן. מצורע שהיה בהסגר, אחר כך אם הסימני צורת מוחלט לא מופיעים, אז הוא יוצא מהצורת, יש תהליך, והוא נקרא טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט. אלא מה ההבדל ביניהם? תגלחת וציפורים, הצורך לגלח את כל גופו, כל שרות גופו, והבאת ציפורים. האמת שציפורים זה לא קורבן בבית המקדש, אלא הוא חלק מתהליך הטהרה. רש"י, כל אחד יכול לשים לב שהוא מקצר פה, כי אין כאן מקום להרחיב, הרי יש הרבה פסוקים בתורה שמפרטים את העניינים האלו. יש לדייק, כמו שראינו כבר משנה אחר משנה, לעניין שילוח, כלומר שהוא יושב מחוץ לחומת העיר, אם מדובר בעיר שיש לה חומה, המצורע צריך לשבת מחוץ לעיר, זה נקרא חוץ למחנה, בין אם מדובר במצורע בהסגר, מוסגר למוחלט, שניהם אותו דבר. ותומה, אני קורא עוד פעם, לעניין שילוח ותומה, זה וזה שווין. רש"י פה גם מקצר ותומה, כל רש"י כתב כל חומר תומה האמורה במצורע. למשל, אדם שנכנס לתוך בית עם מצורע,
אותו אדם נטמע. זה נקרא תומת ביאה או תומת אוהל, לא רק אצל מת, אבל גם אצל מצורע. יש הבדלים, אבל שוב פעם יש כל כך הרבה פרטים, אין כאן מקום להיכנס לכל החילוקים. אבל המצורע המוחלט והצורע המוסגר, שניהם באותו רמה של חומר, חומרת תומה. הנושא שכתבנו בשוליים, נושא, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולש עם שפיץ למעלה, זה התחלת מעקב, כי המשולש יופיע גם הפוך. אז עם השפיץ למעלה, שאלות או קושיות, מה המקור לחלק בין מוסגר ומוחלט בין, בעניין פריאה ופרימה? ההלכות האלו שהזכרנו מקודם לגבי קריאת בגדים ושיער מגודל. המשולש הפוך, תשובות. אז השאלה חזרה לגמרא, מנה הנימילי שאין פריאה ופרימה במוסגר, דתני רב שמור ביצחק קמי דרב הונה. אנחנו גם כתבנו מספר אחד פה, זה ניסיון ראשון להביא מקור כתשובה לשאלה מנה נימילי, ועוד כמה שורות אתם יכולים לראות בגמול המסומנות אלא המרבה ומספר 2. אז בינתיים נראה מה בשלב הראשון. אז דתני רב שמואל בר יצחק קמי דרב הונה, הוא לימד מקור תנאי אבא. אנחנו מצטטים פה פסוק ויקרא פרק י' ג' ותיארו הכהן. כאן אנחנו מדברים על מצורה שבא לכלל טהרה מתוך הסגרו, היה מוסגר, לא הופיעו הסימנים שהיה הופך אותו להיות מוחלט, הוא ניתר מתוך הסגרו. כתוב ותיארו הכהן מספחת אי וחיבס בגדה ותאר. מה ותאר? מה זה מלמד? טהור מפריאה ופרימה דמעיקרה. הוא לא היה צריך בכלל להגיע לפריאה ופרימה, וזה בגלל שכתוב ותאר. אנחנו נסתכל ברשי, ותאר הכהן מספחת היא במצורה שבא לכלל תרה מתוך הסגרו ולא נחלט כתיב, וסייפי דקרא כתיב וחיבס בגדה ותאר. מדלו כתב ויתהר לשנה דמעיקר הוא, אבל המילה ותאר מלמד על מעיקר כבר מההתחלה, ואחי כמר וחיבס בגדה וחיבס, סליחה, וכבר קודם תפילה היה טהור ממקצת תומה של חומר מצורע. ומה החומר מצורע? הצורך לפריאה ופרימה. נמשיך בגמרא, קושיה ארוכה. אמר לי רבה, רבה או אומר מקשה, אלא מעטה גבי זב, סוג תומה אחרת, לא צרת, זב, דיברנו על זב מוקדם יותר, דכתיב וחיבס בגדה ותאר. הטעם בצל זב, מהי ותאר מעיקרה עיקה? אין לו משהו אחר שהיה יכול להיות ואינו, אלא טהור השתה, אחרי שהוא טבל טהור השתה מלטמי כלי חרס בהסת. אף אגב דהדרחזי, לא מתאמה למפרע. זה נוגע לזב. אנחנו הזכרנו מקודם שאצל זב יש תומה מיוחדת שהוא יכול לתמות כלי חרס על ידי, זה, על ידי כך שהוא מזיז את הכלי חרס. למרות שכלי חרס באופן כללי לא מקבל תומה מבחוץ, הוא מתקבל תומה מתוך אוויר כלי חרס, אבל על ידי זב שמסית מזיז את הכלי חרס, הכלי חרס נטמע. זה דו דין מיוחד. אז אחרי שהזב טובל, הוא לא מתמק כלי חרס, למרות ש הוא לא מתמק כלי חרס בהסת, למרות שאחר התפילה באותו יום הוא ראה עוד פעם זיבה, זה מחזיר אותו לתומעת זב, אבל הכלי חרס שהוא הזיז בינתיים לא נטמע. על הדברים האלו נלמד כדי להבהיר את דברים בתוספת בהירות את רש"י. קודם נתחיל רש"י לקראת סוף השורות הקצרות, אלא על כוכך טהור יהיה לגבי הזב מכאן ולהבא, כלומר אחרי התבילה שבסוף שבעת ימי הנקיים של הזב, הוא טהור מלטמא כלי חרס בהסת. ואף אגב שתבילתו ביום, כלומר בשעות היום, ואם ראה אחר תבילה בו ביום, הוא ביום השביעי ולפני סוף היום הוא יכול לטבול. ואם הוא יראה ראיית זיווה בו ביום, סתר את הכל ומתמל למפרע משקב ומושב, כלומר כיסאות שהוא ישב עליהם למרות שהוא טבל נגיד בשלוש אחר הצהריים והיום לא מסתיים עד שש, הוא טבל שלוש אחר הצהריים, בארבע אחר הצהריים הוא ישב על כיסא, חמש אחר הצהריים הוא ראה עזיבה, הכיסא שהוא ישב עליו נטמע, כי דמרינו בקץ הצולים, בסך פסחים, וכל שכן אדם, אם הוא נגע באדם, ואפילו הכי, מהן ילי תבילה, מלטמא כלי חרס שהסית, בין תבילה לראייה, ניקח אותו דוגמה שאמרנו, אחרי התבילה הוא נגע, או הוא הזיז כלי חרס, ואחר כך ראה, לפני סיום היום, הכלי חרס שהוא הזיז אחרי התפילה נשאר טהור, ואחי דרש בתורת כהנים ונער בעיניי דהה דדרשין עלי ותהר מלטמי כלי חרס מדכתבינו להי קרא בתה קרא אחרי הפסוק אשר ייגע בו הזב. להפקלה מיני מהפסוק אשר ייגע בו הזב לומדים הסת כלי חרס לזב. ואין לך עוד תמי שמתמי כלי חרס בהסת אלא הוא. אנחנו ניסינו להגיש את הנקודה הזאת כבר מוקדם יותר בשיעור שלנו היום, זה דין מיוחד בזב. אז התבילה הזאת של הזב ותהר, זאת אומרת מכאן ולבא, כמו שראינו בגמרא שהכלי חרס שהוא הסית אחרי התבילה לפני הראייה שהוא ראה לפני סוף היום, הוא נשאר טהור. החנמי ותהר דמצורע טהור השתה מלטמא בביאה למפרע. הזכרנו את זה מוקדם יותר גם כן, המצורע שנכנס לבית ויחד עם אדם טהור, אותו אדם טהור נטמע. אז התבילה בסוף הצורעת הוא מועיל מלטמא בגלל למפרע מחומרי מצורע שמטמא אדם וכלים הנכנסים ממוד הבית, שאפילו חזרה המספחת ופסתה ונטמאת אחרי התבילה חזר סימני הצורעת טהור. אותו אדם שנכנס עם אותו מצורע אחרי תבילתו לפני הופעת הסימן החדש הוא טהור, אותו אדם שנכנס עמו כדכתי, ואם פסה, תפסה המספחת באור וכו'. אהני לתפילה, לתאר את הכלים הבאים עמו לבית, לפי שמצורע, מתמא בביאה. ביאה, כלומר, מה זה ביאה? ביאה בתוך הבית. תתן תורת כהנים, זאת התורה לכל נגע הצורע, לנתק ולצורע את הבגד לבית. מה הבית מתמא בביאה? אף כולם מתמא בביאה. אנחנו נחזור לגמרא. אני קורא שורה שקראנו כבר בעניין זב. אמרנו מה הפירוש ותהר, זה טהור השתה מלטמא כלי חרס בהסת. אף אגב דהדר חזי, למרות שאחרי התפילה הוא רואה זיווה לפני סיום היום, לא מתמא למפרע. אותו כלי שהוא הסית אחרי התפילה לא נטמא. החינמי טהור מתוך הזכר, החינמי טהור השתה מלטמא בביאה למפרע, כמו שראינו ברש"י. אבל מה קרה פה בשורות האחרונות? חשבנו שבטהר הוא מקור שהטהור מתוך הזכר פטור מפריעה ופרימה, ו הפסדנו, איבדנו את המקור הזה, כי הוכחנו שוותהר לא מצביע על משהו דמי עיקרה אלא מכאן ולבא, משהו עכשווי. אלא, אמר רבא, אנחנו עדיין מחפשים מקור שטהור מתוך הסגר אינו חייב בפריעה ופרימה. אז אלא אמר רבא, מהכה. לכן יש כאן מספר שתיים. אנחנו נתייחס כעת לפסוק בויקרא, פרק י"ג פסוק מ"ה. אנחנו הוספנו את הפסוקים הרלוונטיים פה בשוליים. נקרא את הפסוקים לפני שניכנס לתוך הגמרא. כתוב, והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יופרומים וראשו יהיה פרוע והשפה מעטה ותמי תמי יקרא. פסוק מ"ו, כל ימי אשר הנגע בו יטמע תמי הוא בגד בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. בגמרא, אני מזכיר עוד פעם, אני לפעמים יודע שאני חוזר על דברים מסוימים הרבה פעמים, אבל יש פרטים שיכולים לברוח מבן אדם. אז אנחנו מחפשים מקור שטהור מתוך הסגר אינו חייב בפריעה ופרימה. אז אלא מרא ומהכה, והצרוע אשר בו הנגע, מי שצרתו תלויה בגופו. בפסוק הזה הוזכר פריעה ופרימה, קראנו אותו מקודם. זה שייך למי שצרתו תלוי בגופו. יצא זה לאפוקי המצורע מוסגר, שאין צרתו תלויה בגופו אלא בימים. אנחנו הזכרנו מקודם, רמזנו שיש תהליך עד שמצורע נהיה מוחלט, וזה קשור לשבוע שבהתחלה הכהן רואה אותו והוא מזכיר אותו לשבוע, אחרי שבוע הכהן בא עוד פעם ובודק אותו, ויכול להיות שיצטרך לשבת עוד שבוע בבידוד, וזה עניין של זמן, הוא עוד לא מוחלט. אז, ואם הוא יוצא לפני שהוא נהיה מוחלט, הוא נקרא טהור מתוך הסגר, וזה כפי שהגמרא מציינת פה, זה טהרה שמתוך ימים, מתוך זמן, לא מתוך רפואה בגופו של המצוע עצמו. יש לנו בגמרות המסומנות קטע בסוגריים, ואנחנו מציינים בשוליים, הסוגריים אינם לשם דילוג אלא מראים, ועד כאן, זאת אומרת המשולש מספר 2 שראינו, עיקר התשובה לשאלה מנעני מילי ששאלנו מקודם, מנעני מילי שטהור מתוך הסגר אינו חייב בפריעה ופרימה. בתוכם, בתוך הסוגריים האלו, יש ניסיונות להקשות על התשובה אבל נדחו. תשימו לב, יש כאן קושיה. כפי שאמרנו, הקטע שסימנו בסוגריים זה עד המשנה, זה אין מה לדלק כמו שאמרנו מקודם, אבל כאן ניסיון להקשות על התשובה שנתנו. אמר לי אביי, אלא מעטה, יש פסוק, פסוק מ"ו, קראנו אותו מקודם, כל ימי אשר הנגע בו יטמע. זה פסוק בשילוח מחוץ למחנה. האם תגידו את הדבר הבא, מי שצרתו תלויה בגופו הוא דטעון שילוח, זה המוחלט כמו שאמרנו מקודם, ושאין צרתו תלויה בגופו אין טעון שילוח? המצורע המוסגר, הזכרנו מקודם שיש המתנה עוד שבוע ועוד שבוע כפי שמפורט בתורה, הוא צרה מצורע ולא תלוי בגופו, הוא תלוי בימים. האם על אחד כזה אין טעון שילוח וחיטי מהחינמי? לא, הוא לא טעון שילוח, הוא לא צריך להיות מחוץ לחומת העיר. והקטני, במשנתנו כתוב, אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה. לעניין שילוח ולתמיה בביאה, זה הכניסה לבית הזכרנו את זה כמה פעמים מוקדם יותר, תומת צורת, סוג של תומת אוהל, זה וזה שווין המוחלט ומוסגר, ואנחנו מדגישים פה שילוח. גם המוסגר משולח מחוץ למחנה. אז אם אנחנו רוצים לדרוש, המילה בו יצא שרק המוחלט יושב מחוץ למחנה, וזה לא נכון. אמלי. הגמרא אומרת אנחנו נשאר עם הדרשה בו להיות המקור לפתור ליצור מתוך הסגר מפריעה או פרימה. אז למה בעניין שילוח לא דורשים בו על אותו משקל? אמלי, ימי כל ימי, לרבות מצור המשקל, לשילוח. הפסוק שקראנו, כל ימי, זה פסוק ממוו, בא לרבות מצור המשקל לשילוח. זה הסיבה שהדרשה הזה של כל הוא מאפשר להשוות את המוסגר והמוחלט לעניין שילוח. אבל אם לא היה המילה הזאת כל, היינו כן מדגישים בו ועושים את החילוק שהזכרנו מקודם בין מוסגר למוחלט לפריעה ופרימה. הגמרא שואלת, אי הכי שכל ימי בא לרבות גם המוסגר לשילוח? תגלחת וציפורים מי תימה לו? למה אצל המתוהה, הטהור מתוך מוסגר, אין תגלחת וציפורים? דקטני, אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך הכלל אלא תגלחת וציפורים. זה מה שראינו בסיפה של המשנה. אבל אם אתה אומר כל זה בא לרבות המוסגר, אז שיהיה חייב בתגלחת שעות כל גופו וגם הבאת הציפורים. אמר אביי, אמר קרא, הפסוק בעניין תגלחת ציפורים, נציין, אנחנו הוספתי את הפסוק בשוליים, פסוק ג' בפרק י' ד', ככה כתוב וכנקרא את הפסוק ביחד. ויצא כהן אל מחוץ למחנה וראה כהן והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע. פסוק ד', וציווה הכהן ולקח לה מתאר שתי ציפורים חיות תורות ועץ ארז ושני תולד ועזוב. פסוק ח', וחיבס המתאר את בגדיו וגילח את כל שערו ואחר יבוא על המחנה. עכשיו אנחנו חזים על הגמרא. הפסוק בעניין תגלח וציפורים כתוב, אמר קרא, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה והנה נרפא נגע הצרת. מי שצרתו תלויה ברפואות, זה המוחלט, לא בימים כמו שאצל המוסגר, כי הוא כבר איך נקרא לזה, נפגע או נחלה בצרת ממש מוחלט. אז כזה שצרתו תלויה ברפואות עד שהסימנים האלו נעלמים, רק אז הוא ניתר, יצא זה, זה להפוקי המוסגר, שאין צורת תלויה ברפואות, אלא בימים. אז הוא אינו בציפורים ותגלחת. אנחנו קראנו את הפסוקים מקודם, פסוק ג', פסוק ד', פסוק ח', בפסוקים האלו, קודם כל מוזכר, נרפא נגד הצורת מן הצרוע, זה רפואת הגוף, ושם מוזכר ציפורים ותגלחת. לא אצל המוסגר. המשנה, אין בין ספרים, זה בתנך, ספרים שכותבים תורה, כולם מה זה ספר תורה, אבל גם נביאים וכתובים היו כותבים נקרא לזה בגיליונות או במגילות. אז אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, ותפילין ומזוזות אינה נכתבות אלא אשורית. אנחנו נמתין לגמרא לברר מה הכוונה בכל לשון ומה הכוונה אשורית. נגיד רק שאשורית זה הכתב שלנו שמוכר לנו. רבי שמעון גמליאל אומר, אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית, כלומר אשורית ויוונית, אבל לא כל לשון אחר, מה שאין כן התנא קמא דווקא לא הגביל. עכשיו, כמו שראינו פעם אחר פעם, המשנה נותנת מקום לדייק, לתופן בגידין ולטמא את הידיים, זה וזה שווים. לתפור את החלקים, בין אם מדובר ב הספרים, התנך, בין אם מדובר בתפילין ומזוזות, אם יש צורך או אם מגיעים לכך שתופרים, רש"י כותב ותופרם בגידין, כל ספרים עשויים בגיליון, אנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר, והלכה למשה מסיני הוא בתפילין ומזוזות שיהיו תפורים בגידין, גידים מבהמה, ובספר תורה נחלו מסכת מכות בספר תורה שתפורה בפשטן, הרי פשטן זה מן הצומח, זה לא גידין. השטש מן המנעיתין כמן דפסל, אז המשנה שלנו נוקטת עמדה שאי אפשר לתפור בפשטן. אז לגבי הדינים האלו, תומת ידיים, אנחנו למדנו נגענו בסוגיה של תומת ידיים בקשר למגילת אסתר, אבל כאן מזכירים ש לגבי תומת ידיים, שזה רק נזכיר נשכחות, גזרו שספרים יתאמו מי שנוגע בהם תומת ידיים, ובכך אם הוא ייגע בתרומה אחר כך יפסול את התרומה כדי להרתיע אנשים מלשמור התרומה שלהם אצל הספרים, כי התרומה היה מושך אליו אכברים, ואותם אכברים מקלקלים את הספרים, ולכן חכמים גזרו תרומת ידיים על הספרים למנוע את הבעיה הזאת של האכברים. אז לגבי תרומת ידיים, גם הספרים, גם תפילין, גם זאת שווים בנושא הזה. עד כאן שיעורנו להיום.